כן, זה מצולם מתוך מסכת שבת, דף למד עמוד בית. אני מזכיר, הסוגיה הקודמת הייתה קשורה לדוד ושלמה, שדברי שלמה סותרים את דוד וסותרים אלה את אלה, ועכשיו הגמרא מתרכזת בקהלת ואחר כך במשלי, בסתירות ובניסיון לפתור אותם. אז ככה נעיין בדברי המדרש של קהלת, נראה חז"ל מתמודדים עם הקשיים הפנימיים, ולא רק הפנימיים, שיש בקהלת. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל, בנו של רב שמואל בר שאלת, משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוס ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה. טוב, הגמרא אומרת שחכמים רצו לגנוז את ספר קהלת, שהמשמעות של לגנוז את ספר קהלת היא בעצם להוציא אותו מכתבי הקודש, כלומר שלא יהיה חלק מכתבי הקודש. למה? אז חז"ל לא אומרים בגלל שדבריו סותרים עיקרי אמונה, בגלל שדבריו אפיקורסות, או אפשר, כן, כל מיני דברים כאלה שגם זה לא פעם בקהלת, כן, יכולה להעלות תהייה כזאת, אלא בני שדבריו סותרים זה את זה. עכשיו כבר הפתיחה היא מעניינת. זאת אומרת, אם הייתי אומר, שואל, אפילו שואל בלשון שאלה, אם ספר קהלת, חז"ל אומרים, היה מציג איזה מהלך שיטתי, אידיאולוגי, כן? תפיסת עולם, עם יחס לחיים, כן? יכול להיות שזה לא מה שאנחנו חושבים בדרך כלל, יכול להיות זה קצת שונה. בסדר, שלמה המלך? כן, נקבל. אבל ספר שדבריו סותרים זה את זה, מה אפשר לעשות איתו? כן, איך הוא יכול להיות חלק מכתבי הקודש, במובן זה שהוא לא יכול לכונן או לעצב חיים יהודיים, כאילו, להדריך אותנו. מה אתה עושה עם זה? אם תכף נראה, עם ספר שכתוב בו במקום אחד שצריך לשמוח, במקום שני כתוב ששמחה זה דבר רע, במקום אחד כתוב שצריך לכעוס, במקום שני כתוב שכעס דבר. מה אתה עושה עם ספר כזה? איך אפשר לחיות עם ספר שיש בו סתירות פנימיות, כן? שוב, אני אומר, אפשר לטעון הרבה דברים נגד קהלת ברמה הפשוטה של אמונה, כן? של אמונה או של מוסר, יש שם פסוקים לא קלים. אבל לא זה מה שמטריד את חז"ל. מטריד את חז"ל זה שספר שיש בו סתירות פנימיות, שדבריו סותרים זה את זה, לא יכול להפוך להיות ספר שהוא מדריך לחיי מוסר, לחיי תורה, לחיי אמונה. זאת, אני חושב, הבעיה היסודית. כלומר, צריך להתגבר על הסתירות. מפני מה לא גנזו? לא מפני שהצליחו לפתור את הסתירות, כן? אפשר להגיד, כן? פתרון כזה, פתרון אחר, לא. מפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. תחילתו דברי תורה דכתיב, שכתוב בתחילת הספר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ואמרי דבי רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו, קודם שמש יש לו. כלומר, מתחת לשמש אין לאדם יתרון בעמלו, כן, כלומר בעבודתו, אבל קודם השמש, כלומר לפני השמש, כן, יש לו. אז לפני זה כאן כנראה מעל, כן, כלומר מעבר ל, כן, לפני שמגיע לשמש. אז הכוונה שבתוך העולם, בתוך המציאות אין לו, אבל מעבר למציאות יש לו. אז זה תחילתו דברי תורה. שימו לב שגם התחילתו דברי תורה זקוק למדרש כדי שהוא יהיה דברי תורה. כן, הוא לא, לפי פשוטו, פשוט אין לו יתרון. אז זה תחילתו. סופו דברי תורה זה כבר יותר קל. דכתיב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. טוב, אז בחז"ל אומרים, בגלל שתחילתו וסופו דברי תורה, ומה ברור שהביטוי כאן דברי תורה? זה שיש לאדם יתרון אחרי השמש, זה לא דברי תורה במובן הפורמלי, אין דברי תורה כאלה. מה השמות דברי תורה כאן? או אמונה. או במובן זה שאפשר, כמו שאמרתי קודם, להפוך אותם להוראה דתית, מוסרית, כן, שהיא הוראה משמעותית, ברורה, יכולה לכוון את, כן, חיים יהודיים. סוף זה ברור, את אלוהים יראה ומצב שמור זה פשוט, כן, עם זה אין בעיה. נו, אבל למה זה שנניח עכשיו לזה שבהתחלה זה מדרש? נקבל מה שחז"ל אומרים, שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. אבל עדיין באמצעיתו, דבריו סותרים זה את זה. כלומר, למה זה פותר את הבעיה? פשוט תחילתו וסופו דברי תורה, איך זה פותר את הבעיה שדבריו סותרים זה את זה? טוב, אז אפשר לומר, אפשר לומר כאן כמה דברים. אחד הוא שחזל מניחים, שאם אכן תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, אז גם אם אנחנו לא מבינים עד הסוף, איך אפשר להבין את הסתירות, כן? וסתירות משמעותם, אומר, לא אמרנו את זה קודם, אבל סתירות משמעותם, אתה מוצא ספר עם סתירות, אולי יש כאן באמת איזה אוסף של מאמרים שאין ביניהם קשר הגיוני, שלא מסתדרים אחד עם השני. אולי ציטטות ממקורות שונים, אולי זה רק ספר אקלקטי, כן? מאסף, לא, בכלל לא... או שהאדם שכתב את זה לא היה מסוגל לבסס אידיאולוגיה תורנית, כן? הוא בכלל לא היה יכול, הוא היה בולבל, הוא לא כל מיני מחשבות, תירורים, הוא כתב אותה. מה זה? זה בדיוק השאלה, זה בדיוק השאלה. אז למה להכניס את זה?
נכון? שאולי בצירה הוציא אותם, כי יש שם,
כתבו
שיש שם שטויות.
או יכול להיות, נכון? אז זאת השאלה, אז אומרים, אם תחילתו וסופו דברי תורה, המסגרת מידע על הפנים. אז זה אפשרות אחת לתרץ את זה. שנייה, אני אומר, אפשרות אחת להסביר את זה. זאת אומרת, שאם אני רואה שבראשיתו ובסופו, הדברים הם דברי תורה, כלומר הם מכוונים, הם מורים, דרך ברורה לעבודת האדם, לתכליתו וכו', אז אפילו אם אני עוד לא יודע איך להתמודד עם הסתירות שבפנים, אני מניח שהמחבר רוצה להגיד כאן דבר ברור, רק צריך לגשת אליו. הנקודה היא כאן שלגבי התורה, יש לנו ביטחון אמוני זה דבר השם. אז גם אם אני מוצא סתירה, אני בטוח שצריך לפתור אותה, ויש דרך לפתור אותה. אבל לגבי קהלת, השאלה את עצמה עומדת בספק, היא בשאלה. הרי לזה התלבטו, אם כן או לא. האם אפשר, האם זה יכול להיות, כן, ספר שנחשב לדבר אלוקים, כן, שמביע את רצונו. חז"ל אומרים, ספר שהוא ספר מבולבל, שדבריו סותרים זה זה, שאי אפשר להפוך אותו להוראה או לדרכה רוחנית, לא יכול להיות חלק מכתבי הקודש, אלא אם נוכיח שכן. אז חז"ל מסתכלים על תחילתו וסופו. אבל יותר מזה, יש תנ"ך, אני אביא שנייה.
צריך לזכור מהו סופו של קהלת.
יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב. הרי ספר קהלת מתחיל, אני קהלת בן דוד מלך בירושלים, כלומר הוא מספר על שהוא היה מלך בירושלים, דברי קהלת דוד מלך בירושלים, אחר כך הוא אומר אני קהלת הייתי מלך ישראל לירושלים, הוא מספר בגוף ראשון את הביוגרפיה האינטלקטואלית והרוחנית שלו, בסדר? זה כל הסיפור. ואז כשמגיעים לסוף, כן, הוא פותח, אני קהלת לדוד, אז הוא אומר, אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיהיה עמול תחת השמש? כן, זאת אומרת, זה מין איזה, איזה מכתם יסודי, כללי, כן? ואחר כך הוא מפתח את הרעיון. אז קודם כל ברור שהפסוק הראשון, האופן שבו נפרש אותו, נבין אותו, קובע את עמדתנו לגבי כל מה שיאמר עד ההמשך. כלומר, בלי האמרי דבי רבי ינאי, זה ביטול מוחלט של המשמעות של של מאמץ האדם, של עבודת האדם בעולם, ואי אפשר באמת לחיות עם זה. כן, זאת אומרת, איך אפשר שתהיה יהדות כזאת, כן? שיהודי יחיים דבר כזה. אבל אם תחת השמש אין יתרון, אבל לפני השמש יש, כן? זה כמו שאין לו, אבל קודם השמש יש, לא? אז הכותרת מסמנת כיוון. כלומר, השאלה תמיד איך לקרוא את כל השאר. אם אמרת בהתחלה, מה שאני רוצה להגיד, שאת היתרון משיג האדם לא פה, בתוך המציאות, אלא במקום שמעבר לה. אז אני מבין שהספר לא בא לומר שאין בכלל משמעות, שלמשמעות לא נמצאת פה. אז זה כבר מגדיר את ההמשך של הספר. ומה לגבי הסוף? יותר מזה. הספר קהלת נגמר עם הסיכום שהוא מעין פתיחה. חתימה מעין פתיחה. אבל אבלים אמר הקהלת הכל האבל. ואז מופיעים הדברים הבאים. ויותר שהיה קהלת חכם. כלומר, ויותר שהיה קהלת חכם, אנחנו שומעים פה לא את דברי קהלת עצמו, אלא דברי המספר שמספר את הסיפור של קהלת, שעד עכשיו הוא ציטט אותו. כן, הוא רק אמר בכותרת דברי קהלת, ואחר כך הוא ציטט אותו, אני קהלת הייתי מלך. אז הוא מספר, יותר שהקהלת חכם עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. זאת הייתה בקשתו. דברי חיים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. האמת שמשמעות הסיכום הזה היא בעצם לומר, כן, יש כאן בקשה למצוא דברי חפץ, כן, רצון, כן, למצוא בקשה, היא פונה לכאן, הוא חיפש פה, הוא חיפש שעה, הוא חיפש באושר, חיפש שמחה, חיפש חוכמה, חיפש הרבה דברים. וגם היא אומרת שקהלת מצא הרבה דברי חכמים ובדק אותם, הוא מביא אותם בספרו. כלומר, שהיסוד של הסתירה הוא, הוא אינרנטי, הוא קשור לזה שהספר הזה הוא חיפוש. כן? בחיפוש הוא פוגש הרבה דברים. וכולם ניתנו מרואה אחד, כן? הרי חזל השתמשו בזה כדי לבטא את הרעיון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל המחבר של ספר קהלת, הסופר האחרון, העורך האחרון, או מי שלא יהיה, כלומר, לא קהלת בן דוד מלך בירושלים, שהוא הגיבור של הסיפור, אלא מי שמספר אותו, כן? אומר את זה על ספר קהלת עצמו, שתוך ספר קהלת מכיל רעיונות שונים, כן? ואז הוא אומר, ויותר מהימה בני היזהר, עשות ספרים הרבה אין קץ ולעג הרבה יגיעת בשר, כך הוא מזהיר אותו אולי מהסכנה שתמונה בספר עצמו. כן? זאת אומרת שהחיפוש והספרים והלעג הרבה וכו' יכול להביא את האדם לידי טעייה, בלבול, כן וכו'. אז הוא אומר לו, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. כלומר, הוא אומר לו, הוא מסכם את מסקנתו לגבי הספר. זאת אמירה שהיא לא רק האמירה האחרונה בספר, אלא היא מגדירה את המטרה של הבאתו. כן, זאת אומרת, זה שהאמירה היא חותמת או אחרונה, זה לא בכך אומר שהיא, לא תמיד זה אומר, שהיא האמירה החשובה ביותר, או היחידה, לפעמים היא רק נספח, לפעמים משהו אחר. כאן, זאת האמירה של מי שמביא את ספר קהלת. שמי שמחליט לספר אותו לבנו, כפעולה של יידישקייט. כן, זאת אומרת, כפעולה של הוראת מוסר ותורה. והוא אומר לו, כאילו, בספר הזה יש בקשה של רצון, ביקש למצוא דברי חפץ, כן? יש בקשה של קבלת חוכמה, של אמת, של מציאת אמת. והבקשה הזאת עוברת דרך מקומות שונים, דרך נתיבות שונים. ובסופו של דבר המחבר אומר לו, כן, כולם ניתנו מרואה אחד, למרות שאנחנו לא רואים איך הם מתיישבים אחד עם השני. ויש גם מסקנה, כן? בתוך הבלבול הזה, כן? בתוך הסבך הזה יש גם דרך, כן? על אף הבלבול. שמחה או עושר, שמחה טובה, שמחה רעה, כעס וכו', את אלוהים יורב את מצב שמור. כלומר, יש דרך להדריך את האדם על אף זה. וזה מה שמאפשר לחזל להכניס לספר פנימה, עוד לפני שהם בכלל שאלו את השאלה, או עמדו בפני האתגר, איך פותרים את הסתירות. כלומר, הם לא מתמועדים איתם ראשונה באופן ישיר, אלא מראים שעצם הבאת הספר והאופן שבו הוא מוגש, מצדיקים את הפיכתו, נגיד אומר ככה, בשאלה של הגדליה, מצדיקים את הפיכתו לאתגר. זאת השאלה. אולי לא, אולי אפשר להניח אותו בצד. למה להכניס ספר כזה פנימה? למה יהודים צריכים להסתבך איתו, כן? כל פעם, כאילו, מה, למה, אפשר, כן, אפשר להשאיר בחוץ. הוזכר כבר בן סירה, כן? אז יש סיבה לעשות את זה, כן? החתימה והפתיחה מעידות על זה. עכשיו, בהמשך לטענת היסוד שבונה את המסגרת שמאפשרת את ההכלה של הספר הזה ואת הרצון להתמודד איתו, להתמודד עם האתגר שיש פה, אתגר הסתירות, אתגר הבלבול, לכאורה, שקיים בו, החכמים יציעו, חז"ל יציעו כאן סוגיות שונות וינסו לפתור אותן, כן?
אבל סופו דברי תורה פה, זה לא משפטים האחרונים, סופו דברי תורה זה משהו קהלת אומר.
כן.
אם זה תוספת, כמו שזה תוספת, שזה בכלל לא קהלת אומר, אז זה לא מתחיל כמו ספר אפילו, כי עשו את זה רק כדי
שתבין
מה קורה שם, אבל זה לא הדברים
שלו. כן, אני אומר בלשון חז"ל, הדברים של קהלת מטווחים דרך איזה נביא או חכם, או אני לא יודע מי, כן, מישהו שמביא אותם אלינו, מביא אותם עד אלינו. אז אומרים, בוא נראה כיצד הוא מביא אותם. הוא אמר משהו בפתיחה, והוא אמר משהו בסוף, החכם הזה שהביא. בהתחלה הוא אמר דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, הבל הבלים אמר קהת, הוא מצטט אותו, זה עוד לא הספר, כן? הבל הבלים, הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ככה מספר, האבא מספר, החכם, הנביא, אני יודע, מספר. ובסוף הוא אמר, עד כאן דברי קהלת, עכשיו אני רוצה לסכם לך את המשמעות של הספר. לכן אנחנו, אפשר לומר, ספר קהלת מוכשר לראשונה, או באופן בסיסי, לא מתוכו, מתוך התמודדות עם הסוגיות שהוא מעלה, אלא מתוך ההבאה שלו, נכון?
המסגרת
שלו, כן? המסגרת, זה מה שהדגשתי עכשיו, שהמסגרת היא אופן ההבאה שלו, האופן שבו מסורת ישראל, הייתי אומר דבר כזה, כאילו מתווכת אותו אלינו. כן? יכול להיות שאם היינו מוצאים, הייתי אומר, מגילות בודדות של פרקים בקהלת, לא היינו יכולים, לא היינו מכניסים את זה פנימה. ההקשר הכולל מאפשר להכניס את זה פנימה, כמו שאמרתי, להחליט להתמודד עם האתגר. עכשיו יש לנו ספר בתוך כתבי הקודש, שמובנה בו, כן? בילד אין סתירות. כאילו, זה מה שחזל מזהים, כן? שהספר הזה מלא סתירות. לא על כל ספר, יכול להיות שבתורה יש קושיות, אני יודע, אפשר לומר, או פה ושם יש. זה לא, הייתי אומר, הדבר המהותי, כן? כשקוראים בתורה, או קוראים בספר יהושע, או שקוראים בישעיהו, כן? זה לא התכונה המהותית של הספר. בקהלת, זו אמנם התכונה המהותית של הספר. כמו שהוא כותב, הוא באמת, הוא מבקש חוכמה, הוא מבקש השקפה על העולם, הוא מבקש לראות איזה, מהם החיים הנכונים, והוא מציע אופציה ושולל אותה, ומציע אופציה אחרת ושולל אותה, וחוזר לאופציה הראשונה. כל הסיבוב שלו הוא במהותו סיבוב של סתירות. הרי זה לא מקרי, כן, שיש סתירות בקהלת. זה לא בקרה, מה שרמב"ם אומר, שהוא מסביר בתחילת המורה נבוכים, סיבות לסתירות, לפעמים אתה יכול להגיד, מחבר, אמר משהו במקום אחד, ואחר כך הוא שכח, והוא אומר משהו בסוף, כאילו, אז הוא, בינתיים עבר הרבה זמן, הוא שכח מה שהוא כתב, או הוא אמר משהו בסגנון אחד פעם אחת, אחר כך הוא אמר משהו בסגנון אחר פעם שנייה, והסגנון יוצר הטעיה או בלבול. אצל קהלת זה לא סוג כזה שסתירה שהוא מקרי, או מצד המקשיב וכו'. כל התנועה של קהלת, כל מה שהוא עושה בחיים, מביא אותו לסתירות. הספר כולו אומר סתירה, כן? זה... כן, עכשיו אתם יודעים שבלשון חז"ל ובלשון עברית בכלל, סתירה זה לא רק שדבר אחד מנוגד לדבר אחר, זה לא רק ניגוד, זה גם הרס. לסתור זה להרוס, כן? שכולו מלא סתירות, פירושו של דבר, כאשר אני אומר על כל הזמן דבר והיפוך, אני אומר, צריך לסמוך ולא צריך לסמוך, כעס הוא טוב, כעס רע, יש משפט, אין משפט, כן? וכולי, אני הורס, אני לא בונה. כן? זה מהלך של סתירה, זאת הבעיה, כן? איך חיים עם זה? כן? אז בינתיים קיבלנו רק את ה... את, נגיד, תעודת הכשרות שמושגת מתוך המסגרת, להתמודד עם זה. עכשיו חזל ייתנו לנו קצת המחשה של ה... איך מתמודדים עם זה, כן?
אדם שמגיעים, מישהו שמגיע סתירות, אם
זה המסר, זאת אומרת, זה מה שהוא רוצה להגיד, שיש סתירות, סתירות. אתה רוצה, אם המסקנה לשלום סוף, זה אנחנו, אבל מה זה, אם לא סתירות, איך הוא משהו מאוד חסוך. זאת אומרת, את אומרת דבר כזה, את, ציפי, את רוצה... שלסתירות לא נשים מסגרת. כאילו, סתירות לא צריכות מסגרת, כן, ברגע שמנו להם מסגרת, זאת אומרת, קלקלנו להם את האופי היסודי שלהם. לא, תשאיר את הסתירות בלי מסגרת. כן, הרי זה מה שאני אמרתי. אמרתי שהמסגרת של קהלת, אני אומר עכשיו, אני דורש את הדברים שאני אמרתי. המסגרת של קהלת מאפשרת להכשיר אותה. זאת אומרת, תעזוב את המסגרת, לא צריך, סתירות לא צריכות מסגרת. אולי זה מה שקהלת רוצה להגיד, שהעולם מלא סתירות. אבל אני אומר, התנועה הראשונה של חזל היא ש... והיא תנועה מאוד קיומית. זאת אומרת, לא פילוסופית, אלא אפשר להגיד קיומית, או מעשית, או אקזיסטנציאלית אפילו. כלומר, פילוסופיה זה בסדר. אבל בחיים צריך דרך. כן, אני רוצה להבין, כאילו, איך, מה אתה אומר? מה אתה, לאן אתה שולח אותי? לאיזה סוג של חיים אתה שולח אותי? לאיפה? אבל מה? כן, מה? אתה נותן לי, אתה... בסדר. אם אתה אומר לי פעם ככה, ואתה אומר לי מהי הפעם, אתה אומר לי פעם אחרת, אני גם מבין. אבל אם אתה רק שולח אותי, כאילו מתאר לי איזה מציאות שבה הכל אפשרי, לפעמים ככה, לפעמים ככה, אני יודע שכל יכול להיות נכון ולא נכון באותה מידה, שטוב לנדור אבל טוב לא לנדור, שטוב לסמוח אבל טוב לא לסמוח, שטוב לחוס אבל טוב לא לחוס, שצריך לענות לכסיל אבל לא צריך לענות לכסיל, מה אני יכול לעשות עם דבר כזה? זאת אומרת, במובן הקיומי, הרי זה מה שאומר האבא לבן בסוף. זאת אומרת, בפילוסופיה אפשר הכל, אפשר לסדר את הכל, אבל בחיים אדם צריך לחיות עם איזה אופן ממשי, מכוון, כן? הרי אחרת החיים שלו יכולים להתפזר ולהתפרק לגמרי. ולכן, מתוך תפיסה שתורה היא הוראה, שהמקרא כולו הוראה, שהוא מכוון לחיים, אני לא יכול לקבל את זה כך. אחרי שאני אומר שיש הוראה מעשית שיוצאת מן הכל, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, אני יכול עכשיו להתמודד עם הסתירות ולשאול, טוב, בסדר, אז מה זה אומר? עכשיו זה מאפשר לי, כן? אחרי שיש לי אחיזה קיומית. כלומר, אני יודע, סרט, יש הנחיה איך להתנהל בעולם. זה אני יכול. עכשיו, נעבור לעולם המחשבה וננסה להתמודד עם זה. אז בואו נפגוש רגע את שתי ניסיונות של חז"ל להתמודד עם זה.
אלא אם זה לא הפוך, אם לא הסתירות, אם זה
עוד יכול להיות, יכול להיות. בואו נראה, אני אנסה, יכול להיות. קצת למשש את ההתמודדות של חז"ל. מהי כי זה כל האדם? כן, הרי כתוב בסוף, אמרנו, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שואלת הגמרא מה היא, כי זה כל האדם. אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. האדם הוא תכלית הבריאה. בסדר? בשביל זה. טוב. אני צריך לחשוב על זה, על האמירה הזאת. בכל אופן זו שיטת רס"ג נגיד. כן, או שיטת חלק מהראשונים, אבל לא שיטת הרמב״ם. כן, הרמב"ם מתנגד במורה נבוכים לדברים האלה. רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו. כלומר, האדם שקול כנגד העולם. מה ההבדל בין זה לבין זה? רק נראה את השלישי ואחרי זה ננסה להבין. שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה שמעון בן זומא אומר, לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה. צוות כנראה להיות חברותה, להיות, כן, להיות יחד. מה זה? או לצוות לזה. לא, אפשר, בניקוד, כן. אפשר לקרוא. אבל לצוות לזה אני לא בטוח שזה, אני חושב שזה לא, שזו לא הכוונה העיקרית. לא, בגלל שאני לא מבין, זה לא נראה לי משמעות המילולית של ה... כן, 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 מה זאת אומרת, מה העולם מצווה על האדם? אז יש כאן, נגיד, שלוש אפשרויות. כי זה כל האדם, או שהאדם הוא תכלית הבריאה כולה, או שהאדם שקול כנגד הבריאה. כלומר, כשאני אומר שאדם שקול, אני בעצם אומר, יכול להיות שיש באמת הרבה דברים חסרי ערך בעולם, אבל האדם נותן ערך. כן? השקילות לא אומרת שזה בשביל זה, או זה למען זה, אלא אומרת שזה יכול לאזן את זה, כן? זה יכול לתת משמעות תחת היעדר משמעות, או תחת היעדר טעם, זה סיפור אחר. ושמעון בן זומא אומר, לא נברא העולם כולו, אלא לצוות לזה. כלומר, השלמה. כלומר, כן? להיות עם. לא בשביל, אבל להיות עם. זה גם סוג אחר של תפיסה או של משמעות של היחסים בין האדם לבין העולם. עכשיו, כל האמירות האלה, אני חושב, צריך להבין אותם על רקע ספר קהלת. כי הרי ספר קהלת שם המון סימני שאלה על הקיום של העולם. למה צריך עושר, ולמה צריך יין, ולמה צריך אוכל, ולמה צריך את כל המציאות, ולמה צריך אישה, נכון? כן, מה התפקיד של כל זה, כן? עכשיו, אם אתה אומר, עכשיו, תבין, אם אתה אומר את האלוהים ירב את מצוותיו שמור, מה צריך את כל הסיפור הזה? אדם יראת אלוקים, כן, יחיה. מה צריך את כל מה שיש בעולם, את כל הטוב הזה, כן? סחתי, בניתי ארמונות, כן, קהלת, נו. מה צריך את הסיפור הזה? אז כל אחד מהם רוצה לתת איזושהי תשובה, ואני חושב שאף על פי שהדברים כאילו נראים קרובים, יש מחלוקת גדולה בין שלוש הדעות. יש מי שאומר, כשהוא אומר כי זה כל האדם, הוא אומר שאת כל הבריאה כולה, כאשר היא משרתת, כן, את האדם, האדם שהוא יראה אלוקים, אז היא מקבלת את תכליתה. ואם לא, אז היא באמת מיותרת וחסרת משמעות. זאת דרך אחת להתמודד. הדרך השנייה היא לומר, אי אפשר להצדיק את כל הבריאה. כן, אבל האדם שקול כנגדה. זאת אומרת, אם בתוך הבריאה יש אדם שחי חיים מכוונים, חיים של יראה ושל מצוות, אז למרות שהרבה מאוד דברים הם מיותרים ומבוזבזים וכו' וכו', עדיין כדאי. אבל לא שהעולם מקבל ערך מתוך זה. והצוות, זאת אפשרות שלישית, יהיה מי שיאמר אולי אפשרות ביניים, שמציעה איזה רעיון של שותפות, כן, של יחד. לא שהעולם נברא בשביל האדם, אבל האדם, כשהוא נותן את ידו לעולם, אולי על דרך מה שראינו בבוקר, האח הבכור, כן, שהרפוק מדבר עליו, כן, אדם כאח בכור לעולם, הוא נותן ערך לעולם. עוד קצת, למרות זה, למרות שאנחנו קצת באיחור, אבל התחלתי מאוחר, עוד שלוש דקות ניקח. ומה דבריו סותרים זה את זה? דוגמה. טוב, כעס, משחוק. אז לפי זה, השחוק הוא שלילי. נכון? כי טוב כעס משחוק, והכעס הוא לא כל כך טוב, נכון? אז אם טוב כעס משחוק, אז ודאי שהשחוק לא טוב.
טוב כעס משחוק, כעס טוב.
לא, אני אומר שהכעס הוא יותר טוב משחוק, אבל זה מגנה את השחוק. כי הכעס הוא, עדיף לא לשחוק, כן? וכתיב לשחוק אמרתי מהולל. נו. כתיב ושיבחתי אני את השמחה. השמחה היא טובה. וכתיב, ולשמחה מה זו עושה? אז טוב לשמוח, רע לשמוח. טוב לשחוק, לא טוב. אומרת הגמרא לו קשיה. אין זה קשה. טוב כעס משחוק. טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא לצדיקים בעולם הזה. משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. הצחוק שצוחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. אז הכעס על הצדיקים יותר טוב מהצחוק על הרשעים. ולצחוק אמרתי מהולל, זה שחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים בעולם הבא. טוב, ברור שהמדרש מרחיק מאוד את הדברים מפשוטם, אבל צריך להבין מה העוקץ שלו. כן? אני הייתי אומר דבר כזה, שמה שחזל עושים כאן, שגם המהלך הבא שלהם הוא דומה מאוד, הם אומרים נכון, בתוך העולם האנושי, הערכים השונים סותרים זה את זה, ואתה פעם רואה אותם כטובים ופעם רעים, ואתה לא, באמת אי אפשר להתמודד עם זה. בעולמו של הקדוש ברוך הוא, בעולם המוחלט, יש מקום לכל דבר. כן? זאת אומרת, כן? מה זה? זה חוזר למעלה מן השמש. כן, זאת אומרת, זאת אומרת, מפרספקטיבה אלוקית אינסופית שכוללת כל, שמה יכול להיות מעמד חיובי גם לשחוק וגם להיעדר השחוק, גם לכעס וגם להיעדר הכעס. באמת יש מקום לכל. כשזה מופיע בתוך העולם, אתה לא מצליח לעמוד מוזק. אתה אומר פעם ככה, פעם ככה, לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, חז"ל מעבירים את המקום האמיתי של הערכים, כן, לממד האלוקי, המוחלט שלהם. לא משאירים אותם בממד האנושי. ואז כל דבר יכול לקבל מקום. עכשיו, אני חושב שכשחזל עושים את זה, הם גם מאפשרים לנו לעמוד מול זה. כי כשזה נאמר על הקדוש ברוך הוא, על דרך מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון, מה הוא כועס, הפתה כועס, מה הוא צוחק, הפתה צוחק, הם גם מסמנים מתוך איזו ראייה של אידיאל, איפה בתוך העולם שלנו, יש מקום להופעה של כעס או להופעה של שמחה וכך הלאה. אז, אבל התנועה היסודית היא, או המשמעות היסודית של המדרש היא להגיד, זה לא אצל האדם. אצל האדם באמת זה מבולבל, זה בלתי אפשרי, זה סותר. אצל הקדוש ברוך הוא יש עולם הזה ויש עולם הבא. יש צדיקים ויש רשעים, והוא בהנהגתו משלב בחינות שונות ומנוגדות. בתוך האינסוף גם הניגודים יכולים להיות מוכלים. אצל האדם המוגבל שהוא סופי צריכה להיות בחירה או... או, כן, התביעה של האו-או היא תביעה מהאדם, היא לא תביעה מאלוקים. אותו דבר, וזה אני מסיים, אומר חז"ל לגבי השמחה, ושיבחתי אני את השמחה, שמחה של מצווה, ולשמחה מה זו עושה, זו שמחה שאינה של מצווה, ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, שנאמר, ואתה כחולי מנגן, והכן נגן המנגן, ותהי עליו יד השם. כאן הפתרון הוא לא בדיוק במודל הקודם, זאת אומרת, לא משליחים את זה לקדוש ברוך הוא, אלא אומרים, בתוך החיים האנושיים, יש שמחה קדושה או שמחה מותרת, ויש שמחה שאינה כזאת. שמחה של מצווה היא שמחה, היא שמחה מותרת. אז זה לא כתוב אצל שלמה. שלמה לא, כשהוא אומר שיבחתי את השמחה, הוא לא אומר שמחה של מצווה. וכשהוא אומר לשמחה מה זו עושה, הוא לא אומר אחרת. אבל חז"ל מציעים לנו כאן עוד דגם שדרכו אפשר להתמודד עם הסתירות. כלומר, כשאתה מוצא סתירות בעולם, או אתה מוצא סתירות בערכים, שמחה היא חיובית או שמחה היא שלילית, אתה צריך לחפור עמוק יותר, כן? לשאול לא רק מה טיבה של, לא רק שמחה היא טובה או רעה, אלא לשאול מאיפה היא באה, מה מניע אותה, למה היא מקושרת, כן? גם דרך זה, גם באופן הזה אנחנו יכולים להתמודד עם סתירות, כלומר להפוך סתירה, הרס, לבניין. כי הרי אם אני אומר שצריך לסמוך ושלא צריך לסמוך בבת אחת, אז אין מה לעשות עם זה, זו סתירה. אבל אם אני אומר שיש מקום שבו שמחה היא קדושה ומותרת, יש מקום שבו שמחה היא מיותרת, אז... אפשר להפוך את זה לאורה, אפשר לחיות עם זה. כמובן שזה לא סוף הדברים, צריך לפתח את זה. לא פשוט מה שחזל אומרים לגבי שמחה של מצווה, ולא השתילה של השמחה שהיא לא של מצווה, צריך גם את זה להבין. אבל עד כאן. אנחנו נמשיך עם הדף הזה בשבוע הבא. יש פה עוד מה לעשות.